שבחרתי להיום פרשה די מורכבת ולא פשוטה, ואני שבחרתי אותה שבוע שעבר, זה היה אפשר שפרשת השבוע, אבל הגענו לזה השבוע. בסוף פרשת כי תצא בפרק כ"ה בסביר א', כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה לא תחוס עיניך. מה קורה כאן בעצם בתורה שבכתב, מה קורה בתורה שבהרבה, ומה הקשר הפער, יש לנו להיות כאן, פער להתרוצצות לא פשוטה, ולכן את הפרשה הזאת, היא לא פרשה היחידה. הפרשה הבולטת יותר, עסקנו בה כבר בשבת, בזמנו, וזה פרשת בן סורר ומורה. על כך אמרנו, מה שאמרנו, יש עוד הרבה דברים להגיד, אבל לא רציתי ללמוד פרשה שכבר למדנו אותה. גם שם יש פער, על פניו נראה בכלל תוכל כלפי, אבל שם כבר פתרנו את זה פחות או יותר. אני רוצה ללכת לפרשה הזאת. אני רוצה תכף להקריא, יש לי כאן מקורות כתובים על זה. שדר של הפרשה אומר כנראה שאומר, אם אישה מחציפה את פניה ותופסת את דברי מינו של איזה גבר, זה חותכים לדעת היום. היגיון בעניין הזה אפשר להגיד, אבל אני רוצה להגיד לזה משהו באמת מתקופת חז"ל, אבל לא של חז"ל, אבל גם כן פרשנות. פשוט מתקופת חז"ל, איך נראה את זה. פילון כתב כאן כאן פרשנות על התורה ושיקם את התורה. שמעתם פעם את השם הזה? פילון היה חכם יהודי שחי במצרים. לא, כיוון שהיה מנותק מבחינה גיאוגרפית, לא שמעתם את השם. ידידיה אלכסנדרונית, לא פילון. טס, מה?
כן, כן.
כתב ספרים, עכשיו היום כאן יש הרבה ספרים חשובים במחקר ההיסטורי. בגלל שהוא נותן מנקודה, תקופת הבית השני, היה בסוף ימי הבית השני. הוא חי במצרים. לא היה כפוף להשתלשלות ההלכה ולשושלת ההלכה, הוא חי כשלעצמו, כשלעצמו. ומעניין לשמות אותו חז"ל מבחינה הזאת, כלומר, איך למד יהודי, אם דבר יהודי חכם, כאשר לא היה, לא ראה את עצמו ככפוף, וגם לא יכול היה לראות אותו, ככפוף למסורת של חז"ל בדברים האלה. אז הוא כתב כך, אני קורא בחוקים המקודמים שלנו, שווקים בתי ועד, פגישות והתוועדויות שבהן מספר אנשים רב מתכנס, וחיי רשות רבים על השיחה והפעולה שבהן, מצליחים לעקוב אחריי. כן? מתאימים אלה אנשים הן בעת מלחמה והן בעת שלום. נשים מתאימות לרשות היחיד. כאשר דלת הבית הפנימית נקבעת כגבולן של הנערות, היא דלת החיצונית לגבולן של הנשים המשלות, הכוונה לנסות. קהילות ומוסדות הן של שני סוגים. קהילה גדולה נוקדומיים, ולקטנה, לקטנה אנחנו קוראים משק בית. השלטון על הקהילה הגדולה מיועד לגברים, הוא מתואר כמדינאות. ואילו השלטון על הקהילה הקטנה יבוא כגבול משק בית מיועד לנשים. אישה כנסו שתי עסקנית המתערבת בעניינים שמחוץ לעסק הבית שלה. ולא אומר לה שתקפוץ בחיים שהזכירו, תעשו לה שתציג את עצמה כעצונית ברחובות על ידי גברים אחרים. טוב, הוא ממשיך את כל הדבר הזה. הוא אומר, החוצפה של נשים המערות להתערב בשעה שהגברים מחליפים ביניהם מילים כיבוסות ומכות בתואנת סיוע לבעליהן בשעת הריב היא מגונה וחסרת בושה במדרגה גבוהה. וכך עשוי לנשים להשתתף במלחמות, מסעות ועיתות חירום המאיימים על המדינה כולה, וזאת על פי הלוקח חוק המוקח בחשבון את הדברים כמי שמובן. אם אכן אישה בשמה שכבודו של בעלה נפגע, נכבשת בידי רגשותי האנשים השואבים את השפעתה מהאהבתה אליו, והנושא היא על ידי רגשותי הנחות לעזרתו, אסור לו לנהוג כגבר בעיסה פנים מעבר למה שהטבע מתיר, אלא תקביל עצמה לדרכים שבהם נשים יכולות לעזור. יהיה איזה אסון נורא אם איזושהי אישה ברצונה להצמיד בעלה מחילול כבודו, תחלל את עצמה על ידי שתטמא את חייה בביזיון וביקורת הקשה הנלווים לעשות הקיצונית. כן. וכאן הוא ממשיך, ובעוד כל פעולה אחרת ניתנת למחילה, הרי הדבר המזעזע שאם אישה הגיעה למידה שנבדה כבר את כל חוש הצניות, עד שתוכז במבושם של יריבה. העובדה שהיא עושה זאת מתוך הכוונה הברורה של עזרה לבעלה, אסור שתפתור אותה בעונש. על מנת להגביל את עזותה, עליה לעשות בעונש שלא יאפשר לה לחזור על אותו מעשה. וירא את הפזיזות יותר מבנות מנה להתנהגותה, אלא ההתנהגות הנאותה. והעונש הוא לקוץ אותה היד שנגעה במה שהצניעות אוסרת עליו מלגעת. כן, מה הדברים מאוד בנושא הזה? ושזוהי משמעות, וקשה להתעלם, שלכאורה זוהי המשמעות של הפשט, פשטי המקרות, שלך ידע בעצם קבלו בושם, שהם קוצצים את ידה. אין צורך לומר שחז"ל לא הולכו בדרך הזאת, ובחז"ל אנחנו עושים בנושא מחלוקת, אנחנו מדברים גם על דברים האחרים, אבל נדבר כאן על המחלוקת בין בית מדרשו של רבי עקיבא לבית מדרשו של רבי ישמעאל, כן? שלחה אליו להחזיק הממושב בכל דבר שהוא באישו. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להחזיק הממושב כשמועו. כלומר, הכוונה באשכים שלו. ממילא בא גם הדין בנושא הזה. נקרא, אני הולך כרגע על פי שיטת רבי עקיבא, בגבושיו, אין לי אלא מבושיו מניין לרבות דבר שאין לו סכנת המלומה והחזיקה מכל מקום. אם כן אמרנו למה מבושיו, מה מבושיו? מיוחד שיש לו סכנת נפשות, והרי הוא בקצותי התקפיו, כלשהו בסכנת נפשות, הרי הוא בקצותי התקפיו. בקצותי התקפיו, זה אני קורא מהספרי, מלמד שאתה חייב להצילה בכפה. מניין אם אין אתה יכול להציל אותה בכפה, הצילה בנפשה, תנות לא אמר, אתה חוסן לך. רבי יהודה אומר, נאמר כאן לא תחוסן לך, ונאמר להלן לא תחוסן לך, מה להלן לא תחוסן לך אמור להלן ממון, אף לא תחוסן לך אמור כאן ממון. כלומר, יש לנו, לא יודעת כל מדרשי הלכה, אבל שיטת רבי ישמעאל ובעקבותיו רבי יהודה, שיש לך לדעת וזה כבר מבושב, כלומר, אם ויש לו. הדוגמה כאן, אם ויש לו, כלומר, היא חוסכת את מבושב, כלומר, זה עושה משהו אחר שם ויש, ואותו דבר לכל דיון, ואז הוא כסופה התקפה, זה משהו קצבה, והכוונה המצווה של הממון, ואגב, זה הלימוד המרכזי שיש לנו בתשלום בוש, כלומר, נזק, צער, ליפוי בשבט, יש לנו כוחות ללמוד אותם. כן, בושת, ג'מבות, אין מקור אחר לתשלומי בושת מכלל המקור הזה. ואז כמו שדברים, לא תקור סבר, רק אמור לומד מכלל השלב, אבל אם הוא זכר, לומד שזה ממון לדעת רבי עקיבא, ורזיק המקושב זה כפשוטו, כלומר, תפסה את האשכים, זה יכולה להיות סכנת נפשות, ואז צריך לחתוך את היד, כן, בדין להצילו באחד מאיבה, כן, כדי להציל את הבן אדם, כן, מסכנת נפשות שהוא עם צחת. אלה מלכות שכמובן מתמזגות לנו היטב בשולחן ערוך שלנו, בתפיסה המוסרית שאנחנו מכירים מחז"ל בכל עבר, כן, בושת של התשלומים. מי שמסכן מישהו סכנת נפשות יש לו דין רודף, דין רודף, יש דין להציל, כן, דברים פשוטים. כאמור, אין כאן התייחסות לפשוטו של מקרא, כמו שנראה, כמו שנראה אצל פינו. כן, רצית לראות משהו.
לפי רבי עקיבא, זה לא, גם אצל פסוק מיוחד, זה לא פשוט? זה לא פשיטה?
מכאן לומדים את העניין שצריך להצילו באחד מעברה, אין לנו לימוד אחר. יש לנו לימודים במחתרת, אם יוצא גנב והוא קו המת, אין לו דמי. כן, אז אם אתה מוצא מישהו והוא רודף, כלומר, הוא מסכן אותך, אז מותר לך לעבור. הדין של להצילו באחד מעברה, אנחנו לא עומדים מכאן. כלומר, שאתה לא יכול להרוג מישהו רק בגלל שהוא מסכן אותך. אתה יכול להרוג אותו רק אם אין לך ברירה. כן, אם אתה יכול. לעשות זה לדבר אחר, אז אתה צריך לעשות זה לדבר אחר, כלומר, אף שלא באחד מאיבריו, כן? אתה רוצה לראות, בוא תראה לו בבק ולא בארוך, תגיד כך, כן? נדמה לי על אחד הפרקים החשובים בספר שכתב פרופסור המפורסם, בוגר ישיבתנו הקדושה, פרופסור בוגר משה הלבנטל, הוא כתב ספר שמאוד מאוד התקבל באקדמיה, זה הפך את התפיסה, שנקרא מהפכות פרשניות בהתהוותן. זה שם הספר. בספר הזה יש מספר פרקים שעוסקים בכל מיני נושאים שלנו, יש פרק על בן סורר, יש פרק על קדשתה את כפה, שבכל הפרקים האלה יש תזה מרכזית, והיא שאין לחפש ואין שום תמצוא. מכיוון שאין שום תמצוא ואין לחפש איזשהו יישוב למדרשי חז"ל, כמו שנקרא, כלומר, שלא צריך ללכת בכיוון שאומר שחז"ל כך למדו את המקראות ומלימוד המקראות הם הגיעו למה שהם קיבלו. תראו את תשעת העקרונות שאמרנו, כמו שקיבל תורה מסיני, לא הגענו שום עקרון למשהו קיצוני כזה, לכן אני גם חולק עליו בכל וכל. אבל מותר לי, תלמיד שלי. אבל הוא טוען שהמהפכה החז"לית היא מהפכה שבראש ובראשונה ערכית, היא לא מהפכה פרשנית, היא מהפכה ערכית. דברים שהתאימו יותר לתפיסה החברתית בתקופה העתיקה, ותקופה שחז"ל מדברים עליה, אז לא הייתי. מה, תראה, לחתוך למישהו, הלך לחתוך לאישה את היד, בגלל שהיא עשתה משהו שזה עזר, מספר, כן, לא אמר שאילו אנשי גוף של חיתוך ידע. זה מה המסורתית, זה לא בבית ספרים. וממילא חז"ל נמצאו בעולם ערכי שונה מהעולם שבו נכתבה התורה. שוב, אני כרגע מצטט מישהו אחר, לא מצטט אותו מילה, מצטט מישהו אחר, כלומר, זה לא, זה תפיסה שאני משהו בני באופן אינני מקבל, אני רוצה שיהיה ברור, אתם גם יכולים להבין מדוע. וממילא הפרשנות הניתנת בידי חז"ל איננה כפופה בכלל, כלל וכלל, כפופה שנקרא, אלא היא כפופה למטרה שחז"ל רצו להגיע אליה, כלומר, במקרה הזה, לתגובה אחרת ושונה של התורה על המעשה שעשה האיש. כיוון לתגובה שכיוון לעולם הערכי שלהם, ולכן הם ערכו את האוקימתות, וכאמור, אחת משתי אוקימתות, אוקימתה אחת. אם הוא מבייש אותו, וזה מתאים לפשט הנקרא, שמבייש אותו, אבל אז, בקצותה את כפה, זה בעצם תשלום המון. כן, זה קצבה, זה קצבה, אם כי זה לא קשור לקף שלו, זה קשור לקצבה קשורה לבושה, כן? אבל יש כאן לימוד של אותו חוסן אחד. ואם אנחנו רוצים ללכת ולומר שקצרה את כפה משמעו כפשוטו, כלומר, לחתוך לה את היד, אז ממילא אתה חייב ללמוד את מחשבך היד על המסקה במושב, בעוקיתה מצד עצמם, שבשלך היד המצד במושב, ואם זה כן את זה. אז יש לה ללמוד איך, ואם יש לה ללמוד איך, אז כמובן אתה לחתוך לה את היד כדי להציל. כך, כאן אני מציג את התפיסה שלו, היא תפיסה מאוד ברורה, מאוד חד משמעית, מאוד, הוא טוען את הבעות, כאמור יש לו איזשהו מאבקים, הוא תשאל את זה בכל רגע, הוא טוען את הבעות, תשאל כמו כמו אחד בבית ספר ומורה, גם כמו בעניין שחזל בעולמם הרוחני לא יכלו מבחינה ערכית לסבול את הרעיון שיקחו ילד ויזכרו אותו בגלל שהוא לא שמע כל רע, ולכן עקרו את זה ואתם זוכרים, בדיוק זה נוצר שבו האבויים צריכים להיות שווים ומראה וכל מקומה וקיצור דבר שלא יכול להיות קיים אף פעם. נגדיר את זה ככה. שם אנחנו טיפלנו בזה ואני רוצה שנדבר היום כאן בדבר הזה. לא לפני שאני אגיד שאני חולק על הדרך של אלברט אלברט, נושא זה משימות קוניות. משימות קוניות, אני חושב שבסופו של דבר, אם המרכז של גדול בגדול, אז משמע סיוף. כאן שאם חזר, מקלים, שדבר נכון וראוי, רואים ועולמה הערכי השתנה, נכון וראוי לעקור מצווה במקומה, מופיע קורא בין. ברגע שהם לא אומרים, אבל מה הם אומרים? אנחנו נפגש את המסכים בצורה שזה יפה. אבל פרשנות המסכים הזאת אותי, הרי לא פרשנות אמיתית. היא לא נובעת מן המקראות, אלא נובעת משיקולים חיצוניים, אז זאת לא פרשנות אמיתית. אז זה שמה שחזון עושים פה, זה דבר שאין אדם נדרה יותר טובה פרשנות. אתם מבינים אותו, כן? אתה עושה מקימתה, אתה רוצה לעקור. אתה חושב שמותר כאן לקרוא, אתה חושב שאני לא מוריש את הקור, תגיד שזה משהו.
זה היה ברור פה את התקופה.
מה?
זה היה ברור פה את התקופה שאתה מפרש ככה, אתה בעצם
משנה. אבל למה לפרש ככה? למה לפרש ככה? אבל למה לגזור משם נכון? שלא עושה משהו רק כזה. אז אני אומר שוב היום, בתורת הארומטיקה, יש כל מיני שיטות כאלה שמרשות לעצמם, ואנחנו מבדילים היום בלשון העברית החדשה שלנו, בין לפרש לבין לפרשן. ואתם מכירים את המושג. מכיר גם את המושג לפרשן. תורת האמנויטיקה מאוד מאוד מפרש משמעו להשתדל פה, להיות צמוד לכוונת כותב הטקסט, אני לא יודע איך לקרוא לפרשן, ואומרים להגיד את מה שאתה רוצה להגיד. ולהסתמך באיזושהי הסתמכות רופפת על הטקסט הזה. אז נהיה שרואים את זה היום כדבר לגיטימי. אני אומר, השאלה כמובן גם זה מידה עושים את זה. שוב, תמיד אנחנו חוזרים לשני הביטאים לסיפור שלך. כלומר, השאלה היא כזאת, האם אתה רוצה לפרש לי את מה שהרמב״ם אומר, או יש לך בי ה... קודם שחקתי על זה, יש לך פרשנות שמתאימה לצורת החשיבה ולצורת הניתוח במאה העשרה. כן, זוהי תוכל מודל השאלה. אבל כאן, כשזה עולה בשביל הרגיעות, זה כמובן הרבה יותר חזק. אני אינני יכול לקבל את זה בשביל אופן, אני גם אינני יכול לקבל את זה לא רק בגלל הסיפור שזה, בגלל שאני לא מאמין שאתה יכול לבוא עם עולת הקים שלך ועל בסיס הדבר הזה להתחיל לקרוא אותו בצורת לא נכון. התורה לא נכתבה רק לדור מקבלי התורה, לא נכתבה רק לבסיס איזושהי ערכיות מצומצמת שהייתה אז, ועדיף להישאר בושיה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בגלל שאני חי בעולם ערכי אחר, אני אבוא ככה, חופשי חופשי ואני אתחיל לעקור מצוות של התורה. לאן זה יוביל אותם, תראה.
עוד לא הסברתי, אבל יש לי מה... אולי זה הכוונה עכשיו, תורה כאילו נתנה לשחכמים כאילו יעצבו אותה, וצריכים להיות נחשו קשורים למקור, כי בכל מקרה המקור.
אני חושב, אתה שובר את כללי המשחק. את כללי המשחק במושג, אני קטעתי בשני שוריות, אני מבקש שלא יעשו שוריות.
אוקיי.
אני אומר, הסברנו בדיוק איפה, לפחות לטעמי, אני לא אוהב, אני משוער, אבל אני אומר איפה לטעמי, מה הם גבולות כללי הפרשנות שלנו. וזה דבר שלדעתי לא יעלה על הדעת בשום פנים, ואני רוצה לנסות ללמוד את המקראות בצורה כפי שאני מבין אותם, כפי שנראה לי בבחו. אני רוצה לעמוד על הפסוק כצוטת כפה לא תחוס עיניך מעבר לעניין של צורה שבת, ולשאול השאלה מהו המקרה המיוחד שמצריך התייחסות מיוחדת מעבר לדיני נזקים רגילים. כן, שבו אתה אומר, לא אותה כוסף. אין ספק, כלומר, כשאנחנו רואים את הדברים כפי שהם, אז דיני בושת, דיני רוטף, על פניו נראה שהם אמורים להיכתב בצורה שונה. אם אנחנו פרשים את הדברים, ופה אני מסכים, שקשה מאוד להתחיל ללמוד את הפשט כמו רבי עקיבא וכמו רבי משה. הסיפור שלו הוא סיפור, כשהייתי מגדיר אותו, סיפור מאוד מאוד צמוד. אישה שולחת את אדם, תופסת את הבלי מול של גבר זו. זה סיפור מאוד צמוד, זה סיפור שמאוד מתאים לכל מיני סיפורים למיניהם. אם כל מה שקורה רוצה לטוב זה דיני בושת, לא דיני רודף, יש דרכים יותר תרבותיות לטוב. מוסכם, נכון? יש דרכים, תעסק עם רודף, יש דרכים, יש דרכים, לא רוצה להתעסק. וקודם כל, למה אישה? תגיד גבר. בואו נגיד, גבר תופס את האשכים של השני, זה דבר המשפט. למה צריך לדבר על אישה? למה אתה צריך לדבר על רודפת, כשאתה יכול לדבר על רודף, שזה דין הרבה יותר רגיוני? אתה אומר בבושת, למה אתה נכנס לזה מין סיפור כזה כל כך? מיני על כדי להסביר לי בסיפור הזה. פילון באמת מאוד מאוד שם פה בחזית את המתח המיני, כן? שהאישה גוזרת מהגבר את האלימות ואת כל הדברים האלה וזה חוצפה וזה אולי משמעות משנית שהיא יוחסת על בטעת חזל אומרים על הקדוש ברוך הוא לא ייתכן שזה לא עכשיו אבל בסדר, אבל אתה אומר את זה כלומר אני אתן אולי דוגמה אני חושב שהוא מביא דוגמה דומה בואו נגיד, אני אגיד לכם עכשיו שלא אני עכשיו נמצא במגרון נגיד ככה תשארו סתירה, איך זה קודם נמצא מגרון, איך נמצא על תלון שבועות וכיתה שבע, בישיבה. אם אני אגיד את זה משפט, אתם לא ישר תגידו שאני משקר. מה אתם תגידו? אתם תגידו שם. תגידו, הלב שלו נמצא שם, הוא עכשיו עם האנשים שם, הוא אמר לי שהוא משפט שם משמעות שהלב שלו נמצא שם. כן, אתם לא דומה, אבל יש מצבים שבהם אתה דורש משפט. כדי שלא להתאמת עם איזשהו משהו בלתי שלו. זה קורה גם עכשיו. כן, אבל שוב, אני אומר, צריכים כאן בנושא הזה להיזהר, עד איפה עם הדבר הזה, כי אנחנו יכולים לעקור את כל התורה בגלל ברגע שחזר אומרים לא יחד שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, על בסיס מה. ולכן אני רוצה לעשות ללמוד את הפסוקים בדרך הבא. שוב, אתם די מכירים אותי את הפיסה. כשלא נותנו לראות את דבר הפסוקים עצמם, שהולך בכיוון הזה שחזר אומרים, באמת מה יש לנו כאן? אני רוצה לשאול את להביא שבטר, אני קרואה את השחל, עצמי שם, גם שחל, אבל זה גם מושב, וכעצובה את קבלת המקום שלך. פשוטים כך שאין משהו שיתמוך בפרשנות שלך. על כוחכם, בואו, אתם כבר מכירים אותי מספיק טוב, מה אני אעשה? זה מוזר. מה? אני מציע ללמוד הקשר. כלומר, הפסוקים נלמדים לא רק מכוח עצמם. הפסוקים נלמדים הם דבר הקשר. בואו ננסה לעשות את זה. הפרשה הצמודה לזה, היא נקרא עכשיו שתי הפרשיות שלה. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה שתמת החוצה לאישה, יבמה יבוא אליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה בכור אשר תלד, יקום השם אחיו המת, ולא ימחק שמו מישראל. אם לא יקפוץ איש לקחת את יבמתו, ואתה יבמתו השאר על הסכמים, ואמרה ואין יבמתו לקהילתים של ישראל, לא אהבה יבמי. וכבולו זה כדי לא מגבור אליו, ועמד ואמר לו, חפצתי לקחת. וניגשה יבמתו אליו לעיני הסכמים, וחצה לה לא מלך לו, ועד כמה שנה. אתה ואמרה כרה יעשה לאי יושב בבני בגחים, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ נער. כי נצאו אנשים יחדיו איש ויחיד, וקרבה אש את האחד להציל את אישה מיד מכהו, כשחי אליו, וזה גם ממושב, וכצפה יקפה לו חוסך. שתי הפרשיות האלה נכתבו ביחד, כנראה לא במקרה, ואנחנו מוצאים גם קשר מאוד גדול. כאן זה ינצאו אנשים יחדיו איש ואחיו, וכאן כי ישבו אחים יחדיו, נכון? נכון, אם כל אחד מדבר איש ואחים זה כמו אח בגולני, כלומר, גם אנחנו חבר. במקום אחר כי ישבו אחים יחדיו, אז הכוונה ממש אחים מן האב, נכון? כלומר, אחים שהם ממש אחים ביולוגיים. אבל יחד מזה אני רוצה שניגע. בשני המקומות יש לנו איש שאתם מגדירים אותו ידע מצב של חוסר אמון, ולא מסוגל להגן על עצמו. ושהתשואה היחידה שיכולה להיות לו זה במקרה הזה מישתוק. במקרה הראשון, למה הוא לא יכול להגן על עצמו, הוא לא יכול לדאוג לאינטרסים שלו? כי הוא מת. נכון? הוא מת. מוות. וצריכים לדאוג כאן להמשיך את הזרע, שיהיה לו שם, שלא יימחק כמו מישראל. אז יש דרך. אם אשתו זה לדבן יחד, זה חידוש אתה אומר, אבל זוהי דרך שלא יבקש בו מישראל, לא על זה אני רוצה לדבר. אני לא רוצה לדבר עכשיו על סודאים. אני רוצה לדבר על ההמשך. ואם לא יקפוץ האיש לקחת את ילדו, כלומר, יש כאן אח שלא מוכן להקים את המשך. שוב, אני רוצה שנלמד כאן את הדברים כפשוטו של מקרא, ולא כפי שזה בא לידי ביטוי במסכת יומא. נושא לרמות, ההבנה הפשוטה של האדם שלא רוצה לייבם, למה הוא לא רוצה לייבם? כי הוא חושב שהאישה לא מתאימה, לא יודעת מה לא נכון. יכול להיות שלא מתאימה בגלל הנקיר, יכול להיות שהיא לא יפה בעיניו, יכול להיות שזה לא מתאים לו כי אשתו לא רוצה להביא עוד אישה הביתה, זה יכול להיות מיילסו. אדם איננו מעוניין לייבם את השלחים ואז הוא חולץ. כולנו מכירים את זה. בתורה זה לא כך. בתורה אין שום בעיה לקחת עוד אישה. ותפיסת הנישואין בניגוד לתפיסה הפרשית הזאת. תפיסת הנישואין הפשוטה בתורה, נישואין נועדו לתפקיד ברור מאוד. ממוקד מאוד, ומה הוא? מה?
הוא.
הקמת, משפחה, ילדים, ממשך לזה, וכו'. כך שאם אדם לא רוצה לקחת את אשת אחיו, למה הוא לא רוצה לקחת אותה? מה?
לא בטיח.
לא שמע.
לא אכפת, לא בטיח.
הוא לא רוצה להקים את זה. הוא לא רוצה להקים את זה עליך. זה גם משתלם ביותר. למה זה משתלם ביותר? אז הוא יסגר בכל היום שלו. אם הוא לא יקים להכים זרע, אז הוא מפוחק בכל היום שלו. שוב. אם הוא יקים להכים זרע, הוא צריך להתחלק. אם הבן הזה שאיננו מתיר כדאי לו, אם הוא חושב על האינטרס הפרטי שלו, כדאי לו שלא יאבד את האישה. מי זאת? אחי, אתה צריך לדאוג שלא אחיך יש. יש לך פרויב את זה. שם העול הזה, כל המקרא, את התפיסה הזאת, אני לא אגע בזה עכשיו, אלא רק בעצם אולי, אני לא יכול להיות לקחת את הטיפים. טוב, אנחנו רואים כאן שזה נחשב ביזיון גדול. אילו זה רק היה איש, לא רוצה לקחת את הטיפים, כי כל מיני סיבות זה עובדים, אני לא חושב שלא תמר את הטיפים. מה? אני גדולה ממני ב-25 שנה, אני לא רוצה לסת. מה, אני אפשר להבין? שאל. זאת פרקות יותר מוכן, באמת עשו את זה. שזקן ייקח צעירה, שצעיר ייקח זקנה. אבל כאן נאמר במפורש, אם לא יכול לצאת לקחת לפתאום, ועדיין לקדוש על הזקנים, כלומר, והיא דורשת מהם שהוא ילבם אותם. ואם הוא לא רוצה, הוא לא זקני עוד גבול, אבל לא נוכל לקחתה, מה היא עושה? חולצת לתנה, יורקת לו בפרצוף. כלומר, ככה יעשה להגיד, יושב רגע בלית בלחית, אנחנו מכירים ככה יעשה להגיש עם גילת הסטרק, שבאים לכבד מישהו, אז כאן זה שבאים לבזות מישהו, ניגש בו משרד לתרוצנל, כלומר היא מבזה אותו, פשוט מבזה אותו בביזויים גדולים, גם חליץ הפנה וגם זה שהיא יורקת בפנים, ובפשטות הדברים זה יריקה עסיסית בפרצוף, ליד העין, ולא משהו כזה קטן לנדה, וגם כשהיא אומרת ככה יעשה לאיש, וגם כשהיא היום ניגש בו משרד לתרוצנל, כלומר יבחר שמו, של הממהל לחלוץ, ולא שמו, של המת.
מה הפשר של החליצה של הנה? מה הפשר של החליצה של
הנה? אני יכול לעשות, אבל כרגע, מה לנו? זה ברור שלחלוץ של מישהו כנל, זה לבזות. אם הוא צריך עכשיו לקפץ של נעל אחת, לברגע בשני אחר, זה ברור שזה לבזות אותו. מה אתם יחד שם? אני יכול לעשות, אבל זה קשור עכשיו, כמו שהדיבור שלא נבוא לתת. כי נצאו אנשים יחדה אביש ועקיד. אולי יש לך נצאו, אולי יש לך אדם יחזיק הדיבור שלך. כלומר, כאן גם כן מדובר על אדם שהוא חסר מונים, הוא לא יכול לעזור לעצמו, בגלל שחברו מכה אותו, נכון? אז מה היא עושה? היא מנסה לעצב את בעלה, כמו בקריאה הקודם, נכון? איך היא מנסה לעצב את בעלה? על ידי שהיא מבין שלו. מה, זה הולך בדיוק שיטת אביש ועקיד. גם. היא מביישת אותו על מה שהוא עושה לבעלה, אולי בצורה כזאת הוא יימנע מלעשות, יפחד מן החושה. כאן כמובן שוב הבושה קשורה כאן באקט מיני. כמו שם, די, סליחה שאני אומר, אבל איבור זה משהו שגובד בסוד, ואגב, בכל מקרא. תדעקו לכל פרשיות האיבור במקרא, פרשיות שגובדות בסוד. נזכיר לך. לא שלא עוצר, פרשת דיבור, לפי הסיגנון, ברור בו. יהודה ותמר זאת פרשת דיבור. ראש בגורן בועל זה פרשת דיבור. בואו נגע את הנגיעה המצאי, ששם זה אמור רק בית. ויהיה יהודה, וכשהיה זה רק יחיסה פרקים. זה נתת תמר כזאת. רות לא עשתה משהו הרבה יותר מוכבד. נגיד כך. בואו למישהו באמצע הלילה ולגלות את פרקים. גיל אותה, זה לא הרבה יותר מוכבד, גם בנות לא עוצר יותר. אבל זה הכל, אלה אקטים של זנות. אבל בגלל שבאמת כל האיבור הוא אקט של זנות. מה זה אישה דורשת מהמתבים מאיש שיבוא? זה לא נשמע. וכאן גם כן יש איזשהו אקט מיני מחזיקה במבושים. לך את דעה מה עומד כאן באיזו מין צורה, זה... עסקה בבושים שלו. אני לא יודע. אבל כאן ברור, הצד הביוש מאוד מאוד חזק, וזה כמובן הולך בשיטת רבי שמעון. כשאתה לומד את זה מן ההקשר, אז אתה מגיע, הייתי אומר, קרוב מאוד למה שאומר רבי שמעון, ואז מילה אני לומד את הפרשה הזאת כפרשה של משה. ואז התורה מעמידה אותנו, הייתי אומר, באיזשהו סנדוויץ'. ואומרת, רבותיי, מה להקשיב את בעלה. מתי? רגע, להפסיק להקשיב. ויש כאן שתי נשים, שאחת נמצאת בתוך הגבול ואחת נמצאת בחוץ. הרי היבמה, כשפולצת לא מעלה גלום ויבקת בפנים, היא לא משלמת בושת. בסוף כן משלמת בושת. כלומר, מעשה אחרי פרשת יבום בא ואומרת, נכון, איתנו לאישה לבייש את מי שלא נהג בבעלה כשפה, איתנו לבעלה לעשות את זה, אבל אומרת התורה, גם יש גבולות. במקומות אחרים היא משלמת כל גבולות. בסדר? אבל בושת זה כמובן לא שיש לי לא כסף. אפשר ללמוד את המשל בצורה אחרת. ומשל יגדול אליו בני הסכמים וחצה לו, אני לא רואה כמה נעמה, ככה יעשה להגיש אשר לא יבנה את מתחיל. מה זה ככה יעשה להגיש אשר לא יבנה את מתחיל? אפשר להגיד שזה עולה על היריקה, נכון? אפשר להבין שזה עולה לך לקצת הנער, זה קצת יענה להרקיעה. מה זה ככה יעשה לריש? משהו עכשיו להכיף? וזה בנקרא שהוא מסרב את חלוצנה. מה שהוא עושה להכיף שהוא מחר שמו בישראל, זה מה שיעשה לו, שמחר שמו בישראל. ואז זה מתפרש לא כפרשנות, אלא כקללה. מה היא אומרת? מה שאתה עשית לאחיך, זה מה שיעשה לך. יש גם נבואה ביחזקאל, ככה את יעקב ועשיו, מה שאתה רצית לעשות לו, זה מה שיעשה לך. כלומר, הדברים שהיא אומרת, זה איזושהי כללה. זה מה שיקרה. אבל לא מדובר על מה שעכשיו, אלא על מה שעתיד לי. גם במגילת אסתר, כרגע זה לא יושב לכם מספיק עבור, זה יכול להתפרש בשתי צורות, יכול להתפרש, מקבל את הכבוד הרגעי הזה שלובש את בגדי המלך, זה לא כרגע זה לא איש. כלומר, יש כאן איזושהי דרך כדי לשדרג אותו מכאן ואילך, נכון? כלומר, אולי לדרגת מלך, ממלא מקום מלך, מקום נגד דברים, במשמעות שלובש את בגדי מלכותו, כמו שבאמת קרה בסופו של דברים עוד אחד. אבל כאן, ככה יעשה לאיש, מה תהיה המשמעות? כללה שגם הוא לא יזכה לבנות בית וימחה שמו ישראל. איך? איך מהתפקיד של הקדוש ברוך הוא? כאן אנחנו ניגשים, כמובן, אם אני לומד פה את סיפור הפרשיות, אז מה תהיה, מה יהיה מלוא וכמה יש אחד ושלחה ידם להפסיקה במבושה? מה המטרה שלה? הרעיון שדובר פה על סכנת נפשות בהחזיקה במושב, לי שיתה קצת רחוק. למה להחזיק במושב זה סכנת נפשות? זה מה שאתה אומרים, זה לא נעים. אבל זה לא סכנת נפשות. מה?
עכשיו בעלה, יכול לתקוף אותו בצורה חופשית.
טוב, אני שומע את זה. זה נכון. בואו נגיד, זה נכון. שאם אישה נאלצת לגבות באלימות, כן, כלומר לצורך הגנה עצמית, אז זה יגידו לה בכל החוץ של הגנה עצמית, זאת נקודת התורה. לא פשוט. יגידו לה, זאת נקודת התורה. את לא יודעת מה לעשות מה. זה הנקודה שהחלש יכול להחזיק בה, ולדקח לשלוט במצב. אבל כאן, אני אומר עוד פעם, סכנת נפשות אני לא רואה בזה. אבל בכל פעם יש סכנה, מה הסכנה? סכנת סוץ. זה יש כאן. אני חושב שזה הכי משהו לדורק. שזה מצדיק בקצת הקבל. כלומר, לא רק סכנת נפשות, אלא להציל. אם צריכים לחתוך לה את היד, סכנת סוץ, אז פותחים לה את היד, סכנת סוץ. אבל בסך הכל זה בכיוון קרוב מאוד לרבי עקיבא. שאומר שהדין היסודי מה הוא עודף, ומי שעושה את זה, הוא עושה את זה כמציל, כן? אבל שוב, יש כאן שתי פרשיות, ואנחנו עובדים בתווך בין שתי פרשיות. בין פרשה שבה מותר לאישה לעשות ולא לעולות ולא לשקוט, עד שימחה מישראל שמו של מי שרצה למחות את שם בעלה. וכאן, אומר את הדבר, דבר זה עשו. דבר זה עשו, הדבר הזה לא בא בחשבון, אסור לעשות אותו, ולא ניתן להגיע לכך. טוב, אני הייתי ממשיך, אבל אני רוצה לכל אופן שתלכו לשאול יותר מוקדם, אז המון פרטים הלכתיים שלנו, יותר מרתי, עובדים נכון עם הדבר הזה, עובדים כאן מה שאני רציתי, אבל קודם כל שאנחנו נמצאים בעיקרון. העיקרון של חז"ל, אני לא אומר שאלה עם עיקרון מוסרי, עקרי, בדברים שלהם. אבל פרשנות הם ימשו לעצמם, רק אם זה עולה בכלים פרשניים. וכאן הדרכים, גם של רבי שמעיה וגם של רבי עקיבא, עולות בכלים פרשניים. אם אתה בלבד שאתה לא מסתכל רק על הפרשה עצמה, אלא אתה מסתכל על הפרשה בהקשרה כולה. וזה ודאי כלי פרשני, וזה גם כלי פרשני נכון. נתנאל, אתה מבין את מה שאנחנו אומרים. כשיש לחזר כלים פרשניים, אפשר להתחיל עכשיו להתווכח על כל המשמעות והמשמעויות האלקיות. אבל משום אני אומר, לא כמו האלבר, אדם שאין כלים פרשניים אמיתיים מתוך
השם. מה המוצא?
מה?
מה נקודת המוצא? הפרשנות או ה...
כאן אפשר להתווכח, להעמיד את הפרשנות. אבל כאן אני בהחלט מוכן לקבל לעתים שייתכן שנקודת המוצא היא ערכית. ושחז"ל העריכו, ועל זה דיברנו, שהתורה התירה, במשה קיבל תורה מסיני, כן? שהתורה התירה לאנשים לעשות הערכה ערכית שמתאימה לקדוש ברוך הוא מול העם בדורם כפי שהם מבינים, ובלבד שאתה משתמש בכלים הפרשניים הנכונים לגבי דבר הכתב. ולא שאתה יוצא לתורה חדשה ואומר בכלים. בסדר? אם יש לך יכולת בכלים פרשניים, אז למרות שכלים פרשניים אחרים היו מביאים אותך למסקנה אחרת, מותר לך לבוא למסקנה שמתאימה מבחינה ערכית איך שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעמו ישראל. בסדר? אני נותן יותר להקשיב בראשון, אבל אני לא שולל את הקשיב בראשון. כלומר, אני נותן לאפשרות שהפרשנות את העיקר והערכיות את המשנית. אבל אני מוכן לקבל שהערכיות הייתה עיקר והפרשנות משנית, אבל בגלל שהפרשנות קיימת, היא לא בערכי. בסדר?
אפשר להגיד שהיו שינויים? כלומר,
שנה?
אם יש שש דורות לפני חז"ל, הפרשנות הייתה שונה?
כן.
וזה שהוא... לגמרי, אבל הרבה יותר נעצר אחרי חז"ל, לא?
אנחנו יכולים להראות לדבר הזה המון דוגמאות. אנחנו יכולים להראות לדבר הזה המון המון דוגמאות. זה לא נעצר אחרי חז"ל. זה נעצר במקום שיש סנהדרין. כל עוד יש סנהדרין אתה לא צריך. נכון, יש סנהדרין, פתח זה. עד שלא נעצר. ועד אז אתה נעצר את זה אחר כך. אנחנו נדבר עוד מאוד כאלה, תזכו לי שאני רוצה לדבר בפעם הבאה, אחרי שנגמור זה עם הרבה מאוד פרטים, על נושא של שריפה. בסדר? יש משנה שאומרת מעשה בת כהן ששרתה וכיפור חבלי זמורות ושרפוה, כן, וזה נגד. המשנה בסדר, הגמרא עצמה מביאה את זה. היא אומרת, לפי שלא היה בדין של אותה שאתה בקיא, בגמרא כבר כתוב בדין של צדוקים היה, מה בדיוק נקודת המחלוקת, אני רוצה שנדבר גם על זה. בסדר?